ערב טוב, היום אנחנו נעסוק באחת הסוגיות היסודיות בתורה שמופיעה בפרשה שלנו, בפרשת פנחס, והיא חילופי ההנהגה ממשה ליהושע, והדמות וממילא גם התפקיד והאחריות של המנהיגות. יש הרבה מה לברר על על המעבר הזה בין משה ליהושע, אבל אנחנו דווקא נעסוק בנקודה אחרת, הסמכויות שמקבל יהושע. מה בעצם תחום האחריות, כיצד הוא אמור לנהל את את החברה, את העם הישראלי. אז כשאנחנו מתבוננים בפשט הפסוקים, אנחנו מגלים דברים מאוד מעניינים. אולי נתחיל ככה בקריאת הפסוקים, לעורר כמה נקודות למחשבה, ננסה להוציא מהרמב"ן איזשהו עיקרון, ואחר כך לפרט אותו ולהעמיק אותו דרך הכלי יקר. זה פחות או יותר הכיוון, ואחרי זה גם נראה איזושהי נקודה ברב קוק, מאוד מאוד עקרונית בנקודה הזו. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. הבקשה של משה רבנו היא בקשה מאוד מדויקת. הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לפקוד איש על העדה. מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא כאן נקרא בשם שמופיע פעמיים בתורה. אומנם לא באותם הביטויים, אבל הביטוי העקרוני, אלוהי הרוחות לכל בשר, לכל בשר. אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה אלוהי הרוחות לכל בשר. טוב, נראה בהמשך מה המשמעות. ומה האיש הזה אמור לעשות? שימו לב, לכאורה מופיעה כאן כפילות מיותרת. אבל נראה בהמשך שזה דברים מדויקים. אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. ארבעה דברים. נחלק אותם לשתי קטגוריות. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. איזה מין יציאה והבאה, או יציאה וביאה לפניהם. צריך להבין מה המשמעות של לפניהם. והקטגוריה השנייה, ואשר יוציאם ואשר יביאם, בלי לפניהם. הוא יוציא ויביא. טוב. ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. ואז באמת, ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. נראה בהמשך דיוק נפלא ממש בכלי יקר, שהכלי יקר מדייק, ויש לזה מקור כמובן בחז"ל, לדיוק הזה, שבציווי של הקדוש ברוך הוא למשה נאמר, וסמכת את ידך עליו. ידך, יד אחת. כלומר, אתה צריך לסמוך את יהושע ביד אחת. בהמשך כתוב, תסתכלו רגע בפסוק האחרון, בסוף המקור הזה, ויסמוך את ידיו עליו. לא כתוב ויסמוך את ידו. פתאום, לכאורה, משה רבנו לא סומך יד אחת, סומך שתיים. נו, אז לכאורה מה, משה רבנו שינה מדבר השם? הרי בסוף הפסוק שאמרנו כרגע, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. אם כן, סוף הפסוק, שמשה רבנו עושה בדיוק מה שהשם אמר לו, כאשר דיבר השם ביד משה. אם כן, אז למה בהתחלה כתוב, וסמכת את ידיך בלשון יחיד? ואילו בסוף נאמר, ויסמוך את ידיו בלשון רבים. האם משה רבנו שינה? לכאורה קשה לומר שהוא שינה. א', קשה לעלות על הדעת שמשה שינה. ב', הפסוק אומר מפורש, כאשר דיבר השם ביד משה. אז ודאי לא שינה. אז אם כן, למה בהתחלה כתוב בלשון יחיד ואחר כך כתוב בלשון רבים? בכל אופן, נחזור לפסוקים לפני כן. אם כן, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. נראה בהמשך מה זה הביטוי הזה, איש אשר רוח בו. זה קצת מתקשר לביטוי הקודם, שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי הרוחות לכל בשר. יהושע איש אשר רוח בו, נראה בהמשך קשר. ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. הרמב"ן, תכף נגיע אליו, בונה את כל הפירוש שלו, מה בדיוק היה פה, על פי המילה לעיניהם. וציווית אותו לעיניהם. כלומר, מעמד הסמיכה שמשה רבנו העביר את הסמכות ממנו ליהושע, נראה בהמשך בקשר למה, המעמד הזה היה לעיניהם. אמנם נראה בהמשך מחלוקת בפשט הפסוקים בין הרמב"ן לכלי יקר, כל אחד מסביר את הפסוק הזה בצורה אחרת, אבל העיקרון שיוצא משני הכיוונים האלה הוא אותו עיקרון. בכל אופן, וציווית אותו לעיניהם. מדוע חשוב שזה יהיה לעיניהם? הלאה, ונתת מעודך עליו, יש הרבה מה לברר על סוגיית עודך, נשאיר את זה להזדמנות אחרת, למען ישמעו כל הדת בני ישראל, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט ההורים, ההורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ואז ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע וכו', ויסמוך כפי שראינו מקודם. טוב, על מה ציווה השם את משה לצוות את יהושע על העדה? אז אמרנו, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. א', ב' אמרנו, וציווית אותו לעיניהם ונתת מעודך עליו. מהי הסמכות? מהו גבול האחריות שמשה רבנו העביר ליהושע? לבלים אותו פשוטות. מהי המנהיגות הנדרשת בישראל כפי שאנחנו רואים כאן? אז תכף נגיע לכלי יקר, ממש כלי יקר לכאורה מדויק בפשט הפסוקים, אבל קודם כל בואו נוציא עיקרון מהרמב"ן, והכלי יקר מפרק את זה ומפרט את זה יותר. אומר רש"י, מובא ברמב"ן במקור 2, וציווית אותו, אומר הרמב"ן בשם רש"י, וציווית אותו על ישראל. לך תגלה לו, היות והוא הולך להיות מנהיג של האומה, לך תסביר לו עם מי יש לו עסק, עם מי הוא הולך להיפגש. דע, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה להגיד ליהושע, דע שתרחנין הן, סרבנין הן. תדע שלהנהיג את עם ישראל זה לא פשוט. זה עם שיש בו שני יהודים שלוש דעות. הם מטריחים, הם סרבנים, הם לא תמיד יקבלו את מה שאתה אומר. הם יחזרו הלוך וחזור. וכל זה על מנת שתקבל עליך. כלומר, לפני שאתה מכניס מישהו למשימה, הוא צריך לדעת מה המשימה. אחרת אולי זה מקח טעות, אולי הוא לא מתאים, אולי הוא לא מסכים. אולי הוא לא מוכן בכלל, הוא לא מוכשר לזה. אז אומר רש"י, וציווית אותו לעיניהם, מה הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע לעיניהם? לעיניהם במובן הזה, הוא כביכול מייצר רגע זה ציור, העמיד את יהושע מול עם ישראל, ואומר ליהושע, תדע לך, אתה רואה אותם? אתה הולך להיות המנהיג שלהם, ותדע לך, אני אומר את זה בשפה לא יפה, הם נודניקים. תדע לך את מי אתה הולך להנהיג. טוב, זה נשמע לא כל כך יפה, שבסיטואציה שבה שמים את הקומטה על יהושע בן נון, אומרים לו, תשמע, הפקודים שלך, החיילים שלך, הם יהיו לא מי יודע מה. זה לא כל כך, זה לא, יש קושי אובייקטיבי. סתם רגע, בואו רגע נצייר את הציור הזה במשקפיים שלנו. נגיד שאנחנו היינו עומדים כעם ישראל, ובא עלינו איזה מין ראש ממשלה חדש כזה, ובמעמד ההכתרה, היו אומרים עלינו, אנחנו נודניקים, אנחנו סרבנים, אנחנו תרחנים. מה היה קורה למחד בבוקר לנו מול המנהיג? התפקרות, התפוצצות, פיצוץ. לכן באמת הפירוש הזה של רש"י, במובן של וציווית אותו לעיניהם, אם זה מה שהוא אמר לעיניהם, כלומר אם בנוכחותם של ישראל, הקדוש ברוך הוא או משה רבינו אמר ליהושע, תדע לך, העם הזה הוא עם קשה להנהגה, מחר בבוקר יהושע בן נון יהיה במצב נורא. מי יהיה מוכן להקשיב לו? מי ירוץ אחריו למלחמה? מי ישמע בכלל מה שהוא אומר? ולכן באמת אומר רש"י, אומר הרמב"ן, סליחה, כל זה עד לכאן ללשון רש"י. אומר הרמב"ן, ואינו נכון בעיניי. איך אפשר לומר שבסיטואציה הזאת זה מה שמשה רבנו אמר ליהושע? בסיטואציה שהעם נמצא. ואינו נכון בעיניי בעבור שאמר, היות ואמר לעיניהם. מה זה הגיוני לומר מול המונהגים ומול הציבור, המנהיג בפני הציבור, שהמנהיג ישמע על הציבור שאנשים האלה הם אנשים כאלה? כי יותר ראוי העניין הזה, אומר הרמב"ן, להיאמר בינו לבינו. זה שמשה רבנו צריך לידע את מי הוא הולך להנהיג, זה ודאי. ודאי שיהושע בן נון צריך לדעת מול איזה עם הוא הולך להתמודד, עם איזה עם הוא הולך להתמודד. אבל זה מתאים לאמר בחדרי חדרים. זה כמו בצבא, בואו ניקח רגע דוגמה. זה כמו שיש החלפת מפקדים, אז המפקד מעביר את האינפורמציה בחדר מ"פ, בחדר מ"מ. הוא לא מעביר את האינפורמציה במסדר הכללי. כי אחרת, אם זה יהיה באופן כזה, מיד התקל בין העם לבין המנהיג הוא צפוי, הוא מיידי. ולכן אומר הרמב"ן כי יותר ראוי העניין הזה לאמר בינו לבינו, כלומר בין משה לבין אהרון, סליחה, בין משה לבין יהושע, כי בפניהם, אם זה יהיה בפני העם, יגרום בהם התפקרות. הפקר. איזה מנהיג הביא עלינו. מיד למחת יתחיל הבלגן. ומדרך המוסר, שיזהיר להם בפני עצמן, מיותם עוד תרחנים וסרבנים, קודם כל ברמה של יצירת היחס הנכון בין המנהיג לבין החברה, בין המנהיג לבין המונהגים, לא מתאים להגיד למנהיג בפני המונהגים שלו, תדע לך, הם אנשים תרחנים וסרבנים. את זה צריך להגיד למנהיג בחדרי חדרים. ב', סתם מדרך המוסר, זה לא דרך ארץ, להליב אותם ברבים? משה רבנו צריך לקחת את עם ישראל לאספת חברים, להגיד להם, תשמעו, יש מנהיג חדש, תתנהגו יפה. אל תביישו את הפירמה. משהו כזה, אבל זה לא מתאים בסיטואציה של המפגש בין יהושע לבין עם ישראל. זה לא מתאים גם מצד היחס שיהיה בין עם ישראל ליהושע, וגם מצד שזה מעליב את עם ישראל מצד עצמם. ומדרך המוסר היא שיזהיר להם בפני עצמם, מיותם אותם תרחנים וסרבנים. אלא, אומר הרמב"ן, אבל וציווית אותו לעיניהם, מה אמר משה ליהושע? סליחה, במעמד הזה שנמצאים כל ישראל, משה, יהושע, העדה וכל ישראל, מה הוא אמר לו שם? שיצוונו במצוות הנגיד והשופט. כלומר, בסיטואציה הזאת, משה רבנו, אם אפשר לומר, העביר ליהושע את ההנהגה, אני משתמש בביטוי שנראה אותו עוד מעט, את ההנהגה הדתית, את ההנהגה התורנית, מה שנקרא בחז"ל נגיד ושופט. כלומר, הסמכות התורנית, הדתית, נקרא לזה במילים שלנו, הרבנית, עוברת ממשה ליהושע, וזה חשוב מאוד שהעם יראה. כי אחר כך, אם לא, העם יגיד, רגע, מי אומר שיהושע צודק? משה רבנו, כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה בסיני. אז אם כן, משה רבנו ראינו, עלה להר סיני, קיבל תורה, השם דיבר איתו, ירד עם הלוחות, זה ברור. אבל מחר בבוקר יבוא יהושע בן נון ויגיד, אתם יודעים, במקרה הזה ההלכה היא א'. יגידו, רגע, מי אמר? אולי אתה טועה? תוכיח. לכן חשוב שהמעבר של ההנהגה התורנית הדתית ממשה ליהושע, היא תהיה מול משה. שמשה רבנו בעצמו אומר, אתם יודעים, הממשיך שלי אחרי הר סיני, זה יהושע בן נון. זה מה שמשה רבנו העביר ליהושע בן נון לעיני ישראל. את ההנהגה התורנית, הדתית, הרבנית. נראה בהמשך עד כמה זה חשוב, ומה נפקא מינה בזה. כי בעבור היותו לראש, יפקידם בידו, ויזירנו להשתדל מאוד בעניינם. אבל באיזה תחום? ולהיות נלחם מלחמות השם. ויהיה הוא המוציא והמביא אותם, ולהיזהר בדבר המשפט. שימו לב, כל הדוגמאות שהרמב"ן מזכיר הן דוגמאות הלכתיות, דוגמאות תורניות, מלחמות השם, משפט, וזה ראוי להיות לעיניהם, כדי שיבטיחו בו וישמעו אליו, שיראו בו באמת המשך משה רבנו. כי ידעו, או כי ידעו, כי ילך בעניינם בדרכי האמת. ומי לנו יותר ממשה, אם הוא מעביר את הסמכות ליהושע, אז משה רבנו שמח על יהושע. כי כן ציווה אותו רבו, וכן עשה משה. שנאמר שם, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ, עד לא תירא ולא תחת, ובספרי, מה זאת אומרת? צב את יהושע. מה זה צב? נראה בהמשך בכלי יקר, אמנם פירוש הפוך, הפוך לגמרי, אבל העיקרון אותו עיקרון. ובספרי, צב את יהושע על דבר תלמוד. במה אתה צריך לצוות את יהושע? על דברים שאתה צוות, על תלמוד, על תורה, על הלכה. וחזקהו ואמצהו, מגיד שאין שני פרנסים לדור. וכאן אומר הרמב"ן הערה חשובה. ואילו מצוות הנגיד, כלומר, מהאופי של הדרך, או האופי והדרך שהנגיד, השופט, המנהיג, מנהיג את האומה בעניינים של מצוות ותורה, ואלו מצוות הנגיד, שיהיה תקיף ולא עירה את העם. כלומר, למה זה נאמר בלשון צו? ציווי. ציווי זה ציווי. המצווה ציווה, המצווה מקיים. אין למצווה יכולת להרער. יוצא לפי זה. שפשט הפסוקים לפי הרמב"ן, תכף נפתח את זה קצת יותר, אבל כרגע לפי הרמב"ן, מה שהעביר משה רבנו ליהושע בן נון בעיניהם או לעיניהם של כל ישראל, זו את הסמכות התורנית הדתית, ואת הסמכות התורנית הדתית הזאת, משה רבנו מעביר ליהושע בציווי, צו אותו, אני חוזר שוב לפסוק, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. הסמכות התורנית עוברת אליך, וזה יהיה בלשון ציווי. בתקיפות, במוחלטות, על זה אין פשרות. טוב, עד לכאן לשון הרמב"ן. הכלי הקר נכנס כאן לחשבון יותר פרטני, בתוך פשט הפסוקים, ומתמודד עם חלק מהשאלות שהזכרנו מקודם. הוא מברר את הפסוק, וציווית אותו לעיניהם, בכיוון הפוך, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. בואו נראה, נקווה שלא נתבלבל, כי אחרי כך שנחבר את החוטים, אז נבין בעצם איך הכל בעצם הולך לאותו כיוון. אומר הכלי יקר, בהתחלה הוא מביא פירוש יפה, אבל הנהלנו מה שחשוב, זה הפירוש השני שלו על הפסוקים האלה. פירוש אחר, מדי כאמר בסוף העניין, כאשר דיבר השם ביד משה, כפי שמופיע אצלנו בסוף הפסוקים, שמשה לא היה משנה דבר, והיה סומך עליו יד אחת. הכלי יקר בתחילת הדבריו, הקשה את הקושיה שהקשינו בהתחלה. בהתחלה כתוב, וסמכת את ידיך עליו. אחר כך כתוב, ויסמוך את ידיו. אם כן, מדוע ברשא בלשון יחיד, בספא בלשון רבים? כלומר, בהתחלה יד אחת, בספא שתי ידיים. אומר הכלי יקר, היות ונאמר בסוף הפרשייה הזאת, כאשר דיבר השם ביד משה, אם כן ברור, שמשה לא היה משנה דבר, והיה סומך עליו יד אחת. אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, סמוך ידיך, משה רבנו סמך ידו ולא ידיו. אז למה כתוב אחר כך ויסמוך את ידיו? כי הידך של משה רבנו היא מתחלקת לשניים. לשתי בחינות. יש שתי בחינות וסמכת את ידיך. אלא, ומה שנאמר ויסמוך את ידיו עליו, כך פירושו. שמשה מסר ליהושע שני מיני הנהגות. הרמב"ן לפי שיטתו, אומר שמשה רבנו מסר ליהושע הנהגה אחת, לעיניהם. מה ההנהגה? תורה. ההנהגה התורנית הרבנית נמסרה ליהושע לעיניהם. הכלי יקר מדייק לפי פשט הפסוקים, ותכף נפרק את הפסוקים קצת בצורה אחרת, לא לפי הרמב"ן, אבל ישלים את הרמב"ן. הכלי יקר אומר שמשה רבנו מסר ליהושע שתי הנהגות. האחת היא ההנהגה, ותכף נראה שכל הנהגה יש לה אופי אחר. צורת הנהגה אחרת. וזה קריטי שזה יהיה אחרת. ואוי ואבוי להתבלבל בין שתי ההנהגות. ההנהגה האחת היא ההנהגה בתורה ומצוות. השנייה היא ההנהגה המדינית. בואו נגיד את זה במילים שלנו. יש הנהגה בעם ישראל, מנהיגות, שצריכה לטפל בתחומים התורניים, הרבניים, הערכיים. נכון שזה כולל הרבה מאוד תחומים, כי בעצם גם סוגיות שנראות לכאורה סוגיות ריוויאליות, הן קשורות להלכה, נכון? כלכלה, צבא, פוליטיקה, יש הרבה צדדים בסוגיות האלה שקשורות להלכה. לכן ההנהגה התורנית היא בכל התחומים, זה לא רק מה הרב פוסק בענייני איסור ויתר, אלא זה בכל התחומים שיש נפקמינות הלכתיות. למשל, האם לצאת למלחמה, אם זה מלחמת מצווה או מלחמת רשות, זה נפקא מינה הלכתית. אז ברור שגם זה נקרא הלכה. אז ההנהגה התורנית, ההנהגה האחת, ההנהגה בתורה ומצוות, זה כל הצדדים שקשורים לתורה ומצוות. אבל בכל חברה יש עוד צדדים, נקרא לזה צדדי חיים. יש הנהגה מדינית. מה זה הנהגה מדינית? מדיני בלשון הראשונים הכוונה הנהגה חברתית. יש הנהגה, יש תחומי חיים מסוימים שאין קשר בהם ביחס כלומר, אין קשר ישיר ביחס לתורה. למשל, האם אנחנו בונים עיר, כפר, קיבוץ, בער, בעמק, במישור, איפה בונים? איך אנחנו, אם אפשר לומר, פורסים קו מים? כמה אחוז חקלאות אנחנו משקיעים מסך, נקרא לזה, האדמה של הארץ, וכו'. מה סדר העדיפויות ביחס לפיזור הכלכלי של הממון של החברה? וכו'. כל השאלות האלה הן שאלות של שיקול דעת. לא תמיד בשאלות כאלה יש נפקמיות הלכתיות. אלה שאלות שקשורות לשיקול דעת. לזה הכלי יקר קורא הנהגה מדינית. הנהגה מדינית זה לא רק הנהגה, זה לא כמו שקוראים היום הנהגה מדינית, כלומר פוליטית צבאית. יש הרבה צדדים בפוליטיקה ובצבא שהם קשורים לתורה ומצווה. נכון שיש צדדים בפוליטיקה וצבא שקשורים להנהגה חברתית, נכון. אז כאן שהכלי יקר אומר הנהגה מדינית, הכוונה הנהגה חברתית. אם כן, שתי הנהגות מסר משה רבנו ליהושע. הנהגה אחת, הנהגה תורנית, הנהגה שנייה, הנהגה חברתית. עכשיו, מה ההבדל בין שתי ההנהגות האלה? אומר הכלי יקר, כל כך כל כך חשוב היום, לפעמים אנחנו מתבלבלים בכל החשבון הזה. תראו, זה נקודה מאוד מאוד יסודית. ועליהם אמר, על שתי ההנהגות האלה, אמר, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, כמו שהדגשנו את המילה לפניהם, עד לכאן הנהגה אחת, פסיק, הנהגה שנייה, ואשר יוציאם ואשר יביאם. כאן לא נאמרה מילה לפניהם. מה ההבדל? אומר הכלי יקר, ומכאן נראה ששני הנהגות מסר לו. על ההנהגה שעל פי התורה והמצווה, האחריות התורנית, הרבנית, ההלכתית, שמוטלת על כתפי המנהיגות, המנהיגים, היא, על ההנהגה שעל פי התורה והמצווה, אמר אשר יוציאם ואשר יביאם. ויוציאם בעל כורחה משמע. לא כתוב אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. לפניהם משמע, אני מצייר את זה בצור שטחי. זה כן, המנהיג בא אל החברה, הוא בא לפני, אומר להם, מה דעתכם? מה אתם אומרים? מה כדאי? בואו נעשה אספת חברים, בואו נעשה הצבעה, על פי הרוב. כל החצי הראשון של הפסוק שנאמר בו אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, כאן מדובר על, על, על דברים, על תחומי חיים כאלה שהמנהיג צריך לשתף את הציבור בהכרעה, או לפחות לשדר להם שהוא משתף אותם בהכרעה. הוא חייב להיות איתם, אשר יבוא לפניהם, אשר יצא לפניהם ויבוא לפניהם. אבל החלק השני, ואשר יוציאם ואשר יביאם, כאן לא נאמר לפניהם, אלא בעל כוחם. אומר הכלי יקר, על ההנהגה שעל פי התורה והמצווה אמר אשר יוציאם ואשר יביאם, ויוציאם בעל כוחם משמע. כי מצינו לשון יציאה וביאה בדבר הלכה, כמו שנאמר בסוף ספר דברים, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, פרש רש"י בדבר הלכה. אומר לו, אומר הכלי יקר, ואמר לו, ההנהגה לקופם בחזקת היד על התורה ועל העבודה, כמו שהיה למשה היכולת עליהם בשתי ידיו. שתי ידיים זאת הנהגה תקיפה. יד אחת זאת הנהגה יותר עדינה, יותר רכה. כמובן, כשאנחנו מדברים על תקיפות, זה לא אומר באלימות, או בכוחנות, או באיזה מין מאבק. אבל זה אומר בחוסר פשרה. על דברים שקשורים לתורה, אין מה להתפשר. זאת התורה. ואמרנו, הנהגה לקופה מחזקת היד על התורה ועל העבודה, כמו שהיה למשה היכולת עליהם בשתי ידיו. כך שמח שתי ידיו על יהושע. לומר, שבכל כוחו, עוד פעם, בכל כוחו זה לא אומר בכפייה שתיצור אנטי. בכל כוחו זה אומר שעל זה הוא לא מוותר. איך הוא מסגנן את הדברים? איך הוא בונה את המהלך הזה נכון? ברמה המעשית, הדיפלומטית? זה האחריות של המנהיג. אבל בעניינים שקשורים לתורה, אין שום ויתור על פסיק. דע, התורה תוותר על פסיק, תכף נראה בכלי יקר. מי הוא המנהיג שיעיז להרים ידו נגד התורה? אז מה אם הסקר השבועי אומר לך שחלק, אולי רוב מעם ישראל רוצה לתת שטחי ארץ ישראל לאויב? פה הרבנים צריכים לצאת נגד, אתם טועים. וזה אין מה להקשיב לעם. פה התפקיד של הרבנות זה לשכנע את ה... מה פתאום? וזה לשמוע לדעת הציבור? בשום פנים ואופן. תתארו לעצמכם שהיו עושים אספת חברים, האם להניח תפילין של יד או גם תפילין של ראש. יש פה לציבור עמדה? יש פה לציבור אפשרות להביע דעה? זה דבר השם. יש פה למנהיג אפשרות להביע עמדה? בשום פנים ואופן. ולכן בעניין הזה שמח את שתי ידיו. לומר שבכל כוחו ימשול בם לקופם על שמירת התורה, ויוציאם ויביאם בדבר הלכה בכל תוקף ועוז, כי אין שייך בזה לומר שמאל דוחה וימין מקרבת. פה אין שום ימין מקרבת, כי חלק גבוה מי יתיר? זה דבר השם. עכשיו כמובן, פה הנהגה צריכה לראות במשקפיים את המציאות, במשקפיים של אחריות. זה מאוד קל עכשיו, לפי מה שאמרנו עכשיו, הרי מתבקש שכביכול מה שאמרנו עכשיו זה בעצם, זה מין תקיפות, חד משמעיות, כאן ועכשיו, קו אדום, יוצאים למלחמה. לא זה אמרנו, רק אמרנו שעל ערכי תורה אין ויתור. איך אנחנו נלחמים? איך אנחנו נאבקים? איך אנחנו חסרי פשרה? באהבה ובאמונה, בעדינות ובענווה. אבל על זה אין ויתור. אנחנו לא מדברים פה על הסגנון, לא מדברים פה על הדרך, אנחנו מדברים פה על העיקרון. על העיקרון שהוא תורה, אין עליו שום ויתור. כמובן, גם זה צריך לקחת במשקפיים אחריות. למשל, אחת הדוגמאות שהייתה לפתחנו בשנים האחרונות, האם חיילי צבא הגנה לישראל ושוטרי מדינת ישראל צריכים לסרב פקודה ביחס לשותפות בחורבנה של ארץ ישראל וחורבן קהילות ישראל? היו רבנים גדולים חשובים מאוד, אמרו, מה פתאום, משום פנים האופן. זה קו פרשת המים, לסרב פקודה בכל מחיר. היו כאלה שאמרו, דעת התורה היא לא לסרב פקודה. לא שאנחנו עכשיו נכנעים בדעת הציבור. לשיטה שאמרה לא לסרב פקודה, כי ראו בזה דעת תורה, כי חס ושלום חששו שזה יפרק את האומה. בסדר. אבל ודאי ההדרכה הכללית הייתה לסרב פקודה. זה דעת תורה, מה, מישהו יכול להתיר את זה? ומישהו יגיד לך תחלל שבת בפקודת המחלל שבת? אני יכול להעיד על עצמי, ודאי לסרב פקודה. אין שום שאלה בעניין הזה בכלל. חד משמעי. את השם הוא המפקד. כל דבר שהוא נגד דבר השם, אין ויתור בפסיק. כי חלק גבוה מי יתיר. וזהו הדבר המסור לשתי ידיו, לומר שבכל כוחו ידריכם בדרך השם. אתם חושבים שאני קצת חריף? בבקשה. בואו נראה איזה איגרת קצרה של הרב קוק. קטע מאיגרת קצרה. איך הרב מתייחס לדברים האלה, לנקודה של ההנהגה התורנית. נקפוץ רגע למקור 4. אומר הרב, אם היה שום עם בעולם, אם היה עם בעולם שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו, שהמהות שלו, הקיום שלו, יהיה תלוי באיזו דעה. נגיד שיש עם מסוים בעולם, שיש איזו אידאה אחת, רעיון אחד, אידיאולוגיה מסוימת, שבאידיאולוגיה הזאת הקיום שלו, תכף נראות שורה, קל וחומר הקיום של כל האנושות, תלוי. היינו יכולים לעלות על הדעת שהעם הזה יכול לוותר על האידאה הזאת? על הרעיון הזה? נכון יהיה לומר דבר כזה בגלל מקורח הסבלנות והשותפות והציבוריות והאחדות? מכוח זה אנחנו נוותר על אותה דעה? בשום פנים ואופן. אם היה שום עם בעולם שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות. תתארו לעצמכם שהחברה האנושית הייתה מחליטה, היו עושים אספת חברים כלל אנושית דרך האינטרנט, וכל המין האנושי מחליט שמי שמרגיז אותך ברחוב אתה יכול לרצוח אותו באמצע היום. חופש דעות. היו עושים את אספת חברים. היינו מקבלים את החלטת הרוב בעניין הזה? למה לא? כי אנחנו מבינים שהכרעה כזאת זה חורבן האנושות. זה חורבן העולם. אם כל אחד יש ישר בעיניו יעשה, ודאי שלא. כלומר, ודאי שיש דברים, ערכים, עקרונות, שבהם לא שייך חופש דעות. כל השאלה, איפה אתה שם את הקו? אבל אין מנדפליג, לית מנדפליג, שיש קו. יש קו שעליו אין חופש דעות. כי אתה יודע שחופש הדעות הזה הוא אנטי-אלוקי, הוא אנטי-מוסרי, הוא אנטי-אנושי, הוא יהרוס את העולם. ברור. לכן, ביחס לזאת הדעה, לא יימצא בקרבו חופש הדעות. כי אם אנחנו עכשיו בשם הסבלנות, בשם באהבה ובאמונה, במרכאות, נגיד שיש פה חופש דעות, כי אין זה חופש. כי אם עצלות מאגן על עצמה. זו חוסר אחריות. זה עצלות להגן על עצמנו ביחס לאותה הדעה. איך אתה יכול להתפשר על אותה הדעה? אין שום פשרה. בשביל איזו נטייה של גירוי עצבים מאנשים פרטיים. אני מדלג שתי שורות. אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, נחזור למשפט הראשון, אם היה עם בעולם שעיקר הוויתו בתור עם וקיומו יתלוי באיזה דעה, קל וחומר, אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, דעה נכונה, שאת האומה עצמה היא בונה, ויותר מזה וקל וחומר, כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, אם זו דעה שהיא סך הכל לא רק היא מתקנת את האומה בעצמה, אלא היא מתקנת את האנושות, כמובן הרב כאן רומז לעקרונות הדעות של עם ישראל, שכשעם ישראל מתוקן, זה לא רק הוא מתוקן, זה האנושות מתוקנת. אז יש לנו עקרונות יסוד, רעיונות, אידאות, אידיאולוגיה כזאת, שכשאנחנו שומרים על האידיאולוגיה, זה לא רק מתקן אותנו, מאיר לנו את העולם, שלנו, זה מאיר את העולם כולו. אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, וקל וחומר כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, כלומר חוץ לגבולה, חוץ מגבול האומה, אלא לכלל האנושות, ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות. איזה מקום לסבלנות יש ביחס לוותר על אותה הדעה? והסבלן בזה, ואם האדם הוא סבלן בזה, ראוי לביזיון פנימי מכל האומה, וגם מכל האדם. הוא ראוי לביזיון מכל האומה, כי האומה מופקרת עכשיו בזה שאתה סבלן, והוא ראוי לביזיון מכל האדם, כי ברגע שאתה לא מתפקד כאומה, אז אתה גורם נזק לכל העולם. תתארו לעצמכם, אתה יושב על ביתך רגל על רגל. פתאום נכנס אליך מישהו הביתה, לוקח את אשתך. טוב, אתה מגיב באהבה ובאמונה. ואז הוא לוקח אותה, יוצא איתה החוצה, טוב, עכשיו בוא ניכנס למסע ומתן, כמה כסף אתה רוצה? טוב, בוא נחתוך חס ושלום לחצי. פה יש מקום לסבלנות? מישהו המתנהג במציאות כזאת בסבלנות? פה אין מקום לשום סבלנות. יש גדר הלכתי חמור מיותר. זה נקרא גנב הבא במחתרת. גנב הבא במחתרת מצווה להורגו. אם הוא בא באמצע יום כגזלן, סוגיה בפני עצמה. אבל אם הוא בא כגנב במחתרת, יש הווה אמינה שהוא יכול לרצוח אותך אם הוא לא ישיג את מה שהוא רוצה. הקם להורגך, השכם להורגו. זה הלכה. אותו יהודי מדרום הארץ, לא זוכר את הפרטים, שנכנסו לו לדיר וגנבו לו את הכבשים, וירה באותם הרשעים, ואחרי זה ישב בכלא, אני מקווה שכבר ישתחרר מזמן, אני כמה שאני יודע. מה בכלל השאלה? גנב הבא במחתרת, גנב הבא במחתרת, דמו בראשו. אין פה שאלה, כי זה במחתרת. זה בחושך, זה בלילה. מי יודע מה הוא זומם? פה ודאי שאין שום סבלנות. אין שום מקום לסבלנות, רבותיי, שלא תהיה תקלה פה. באהבה ובאמונה זה לא נאיביות. באהבה ובאמונה זה לא כל העולם הוא טוב, הכל טהור, הכל נקי. אנחנו צריכים להיות ערניים, בפרט הבנות של מכון אורה היקרות שיוצאות השבוע הזה, אחרי שנת, לא יודע איך לקרוא לה, כל מילה לא תגדיר את מה שהם ספגו פה. באהבה ובאמונה, נכון, ברור, אבל בדברים שהם קשורים לערכי נצח של עם ישראל, בזה אין שום ויתור על אמת, אין שום פשרה. כמובן, לדבר בנחת, בעדינות, בענווה, אבל בבהירות ובנחישות, בלי שום ויתור. כמובן, לעשות את זה נכון, לעשות את זה בענווה, לעשות את זה בעדינות. אז אין מקום, עוד פעם, אבל כל מה שתהיה הדעה, המחזקת את אומתם דעה בלתי מפסדת כלל וכל וחומר, כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה ולגוף האומה תהיה סוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות, והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. תראו את המשפטים הבאים, משפטים חמורים מאוד, אני קורא ברב קוק, רבותיי, לא במקום אחר. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם, שההודעה על שם השם יתברך בעולם, בתור אלוקי עולם, שומר הברית והחסד וכל אוכות הצדק, שהם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אין עוד עם בעולם, אומה בעולם, שעניינה להודיע שם השם בעולם, והודעת שם השם בעולם, זה יהיה יסוד חיי הלאומיים. כשאנחנו עם בארצו, עם ישראל בארץ ישראל, זה לא פוליטיקה. עם ישראל בארץ ישראל זה להודיע שם השם בעולם. רק פה אנחנו מסוגלים להודיע שם השם כמו שצריך. הוא תנאי מיוחד כדי להודיע שם השם בעולם בתקומתה על ארצה וכוננות ממשלתה, עם בארץ ושלטון, ממשלה, ועל כן יש בתנאים כאלה שאינה יכולה להתקיים מבלדי הדעות הגדולות הללו. תראו רבותיי, משפט חמור וחריף ביותר. על כן, מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן במעשיו, אם יש לו כוח של שלטון ושררה, מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא איוולת. משפטים חריפים פה. מי שגורם בדעותיו נזקים לדעות של, של, של חלק מהחברה הישראלית, קל וחומר עם אותם הדעות מתגשמות באופן מעשי, כי יש לו כוח להשפיע, אם זה קשור להנהגה פוליטית או הנהגה מעשית, לא משנה. והוא גורם, בגללו, הוא גורם רפיון לדעה של האומה, האדם הזה הוא פושע לאומי, שהסליחה להם היא איוולת. אני רוצה לתת דוגמה חריפה. לא יודע אם אני יכול להגיד, אבל אני אגיד. לפני כמה שנים, כשברק רץ להיות ראש ממשלה, אז הוא בא לכאן, אז היינו בית המדרש הזה, הוא בא לכאן. ודיבר מה שדיבר. אחד הדברים שהוא דיבר, אז היה ככה ברקע. היה הגזרות על הישיבות, לקצץ את התקציבים ולשלוח את כולם לצבא. בקיצור, היה ממש על סף גזירת מוות לישיבות. ממש. הוא נתן כאן נאום חוצב להבות אש. עד כמה שזה חשוב, שכולם זה וכו'. ואנחנו, חלקנו לפחות, בתמימות, הוא באיזה מין כבוד מלכות לא במקום, לא יצאנו נגדו בחריפות. אחר כך היה רעש גדול. אני לא יכול לפרט פרטים. היה רעש גדול. איך בבית מדרש נתנו לו לדבר ככה? אנו צריכים לסלק אותו בבושת פנים מכאן. אתה בתוך בית המדרש אומר שעם ישראל יכול להסתדר בלי בית מדרש? לך מפה. אז מה אם אתה מועמד לראש ממשלה? מאז ברוך השם היה תיקון לעניין הזה, ויותר לא הגיעו נציגים כאלה לפה, ובטח אם הגיעו לא דיברו בבית המדרש, ובטח אם דיברו דברים לא נכונים, קיבלו את התגובה המתאימה. באהבה ובאמונה, אבל בנחישות ובברירות. אין שום סתירה בין אהבה ואמונה לבין להגיד דברים ברורים. כל מה שהוא נגד התורה לא שייך סבלנות. אתה מדבר נגד עולם התורה, אתה מדבר שעם ישראל יכול להיות בלי תורה? ולכן על כן מי שגורם בדעותיו, אינה לו לנקוב בשמות של אנשים, כי אני לא מתכוון פה לאף אחד. מי שגורם בדעותיו, מכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שהוא, שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי, שהסליחה להם היא איוולת. אלא אם כן יחזור בתשובה, ישנה דעתו ויתקן את כל הקלקולים המעשיים של מה שהוא גרם בדעותיו ובמעשיו. מה יש לסלוח על זה? לא לסלוח במובן של זה נעשה, אז אין מה לסלוח, אלא לסלוח הכוונה להסכים עם זה. ודאי שאנחנו לא מסכימים. לכן ההנהגה הזאת, ההנהגה התורנית שקיבל משה, שקיבל יהושע בן נון ממשה רבנו, היא הייתה הנהגה בשתי ידיים, ויסמוך את ידיו עליו. מה הייתה סמיכת שתי ידיו של משה? ההנהגה התורנית, שהיא צריכה להיות בתקיפות. וכמו שאומר הרמב"ן, מצוות הנגיד שיהיה, או מצוות הנגיד שיהיה תקיף ולא יראה את העם. בעניין הזה אין מה לראה, אין מה לראה. אם בית המשפט העליון במדינת ישראל פוסק פסקים, שופט משפטים, מדבר במילים נגד התורה, צריכים לצאת נגדו בחריפות נוראה. לכבד את כבוד המלכות, אבל לצאת נגדו בתקיפות? מה בכלל השאלה? אחד הסיפורים שעשו עליה רושם גדול לפני הרבה שנים, שפעם אחת שר הדתות במדינת ישראל, לא זוכר כרגע את שמו, לפני הרבה מאוד שנים, היה פלוני אלמון. אז הוא החליט שאחד מהפילוסופים, במחאות הפילוסופים, בעם ישראל, יבוא לתת שיעורים ושיחות ודרשות בבית כנסת הגדול בירושלים, בהיכל שלמה. לא, לא נזכיר את שמו מכבוד המקום. אמרו את זה לרב ציודה, היה רעש גדול. אמר, תקראו לו מיד אליי הביתה. אז כנראה ששרים בממשלה כיבדו רבנים, אותו שר קבעו יום ותאריך, התייצב בבית של הרב ציודה. נגיד, אמרו שהוא אמור להיות בשעה 10 בבוקר בביתו של הרב ציודה. בסדר? שעה 9:30 בבוקר, והרב ציודה לפני שהוא הגיע, מה זה? תקף בשצף קצף את החילול השם הנורא הזה שכופר כזה ידבר בבית הכנסת הגדול בירושלים אחד שלמה. בכלל הקודש, שם הוא ידבר דברי כפירה בשם הפילוסופיה היהודית. טוב, כולם ככה חיכו בישיבה ללאום שהרב ציודה יעשה עליו. הגיע אותו יום, בשעה 10 היה אמור אותו שר להגיע. בשעה 9:30 הרב ציודה לובש בגדי שבת או בגדי חג, יורד לחניה, כבר היה אדם לא צעיר, ומחכה לו. כל התלמידים היו באלה. בישיבה, שצף קצף. נחישות, אין סבלנות. ראוי לביזיון מהסבלן. פה אין שום מקום לסבלנות. פתאום הוא לובש בגדי שבת ומחכה לו. יהודי מבוגר, מחכה לשר בממשלה. חצי שעה ברחוב. טוב, שמעתי את הסיפור הזה מאדם שהיה שם. טוב, מגיע השר בשעה 10, לוחץ את ידו בחמימות, ברוך הבא, כבוד השר וכו'. כל התלמידים באלה. טוב, עולים הביתה לבית של הרב ציודה, וככה סקרנים שבתלמידים, שמו את האוזן מאחורי הדלת. שמעו אותו נותן לו כזאת שטיפה. לא השאיר אבן על אבן. בלי פשרות, בלי חוכמות. כמובן, אותו שר הדתות ביטל את אותם השיעורים שהיו אמורים להיות בכלל שלמה. וכולי. אחרי זה ניגשו אליו התלמידים, אמרו, ילמדנו רבנו. אמר להם, תשמעו, מצד כבוד מלכות, אני צריך לכבד. אבל מצד הרעיונות, האידאות, המחשבות, שום ויתור, שום פשרה. עכשיו, אנחנו אנשים קטנים, אנחנו לוקחים את הכל לשחור לבן. אם אנחנו נכנסים לשום ויתור ושום פשרה, אז זה מתחיל להיות רגשיים, משקעים וכעסים, ואנחנו לא יודעים לכבד, והכל בא מאיזה מין אגו כזה פרטי אפילו כבר. ואם אנחנו אומרים כבוד מלכות, אז זה הכל כבוד מלכות. אז מה את השם הייתה הזאת? זה כבוד מלכות. אז אנחנו מכשירים את השרץ, למרות שנגדו צריך להילחם. אנחנו צריכים לדעת את החשבון. מצד אחד לקבל, לכבד כבוד מלכות, ומצד שני, לגבי הרעיונות, מלחמה, מאבק, בלי שום פשרה. זה מה שכאן כותב הרב. על כן מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון לדע שמחיה את האומה הוא פושע לאומי, שהסליחה להם היא איוולת. האם גם מי שמשפיע דעות שנקראות דעת תורה המזיקות לאומה בידי אותו פושע? שלום לך עמי, אנחנו לא מחלקים ציונים לפושעים. אנחנו רק צריכים לדעת מה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לא לחלק ציונים מפושע ומצדיק. התפקיד שלנו זה לדעת שבערכים שקשורים לנצח ישראל אין שום ויתור. כמו שאני תמיד אוהב לומר ונוהג לומר וחשוב לומר את זה כל הזמן, שכל מי שפעם אחת בחיים מתבונן על הפרוכת בארון הקודש בבית המדרש של מכון מאיר, ראה את המשנה, מסכת אבות, הרי אנחנו הולכים בדרכו של אהרון, נכון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ואמרנו הרבה פעמים, חז"ל דייקו במשנה, לא כתוב אוהב את הבריות ומקרב את התורה עליהן. כתוב, אמרו חז"ל, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה שאנחנו אוהבים את הבריות זה עובדה. זה שאהבת הבריות הזו לא מקטינה את התורה, ואנחנו מקטינים את התורה ומקרבים את התורה אל הבריות? זה ודאי שלא. אוהב את הבריות ומקרב את הבריות אל התורה, לא מקרב את התורה אל הבריות. לא מקטין את התורה בשביל הבריות, מגדיל את הבריות בשביל התורה. זה הסדר. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מגדיל את הבריות עד שיגיעו לגודל של התורה. אבל לא מקטין את התורה עד שתגיע לקוטן של הבריות. מה פתאום? אהבת הבריות והקטנת התורה זה לא... זה לא הולך ביחד, חס ושלום. אהבת הבריות והגדלת התורה והגדלת הבריות. ברור, זה הסדר. ולכן מה שאומר כאן הכלי היקר זה לא מוגזם. כי חלק גבוה מי יתיר, אנחנו חוזרים לכלי היקר. כי חלק גבוה מי יתיר, וזהו הדבר המסור לשתי ידיו. ועל זה אומר הפסוק, ויסמוך את ידיו עליו. לומר שבכל כוחו ידריכם בדרך השם. כמובן, בחוכמה, באהבה, בעדינות, אבל בלי פשרה. כמובן, גם פה, תמיד חכם אמיתי, מנהיג אמיתי, צריך לקחת את השיקולים לטווח רחוק, לטווח קרוב. זה לא שחור לבן כמו שזה מצטער מהדברים שאני אומר. זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים פה. יש כמה צדדים תורניים ביחס לסירוב פקודה לא סירוב פקודה. אתה צודק, אחד הצדדים זה פיקוח נפש. בסדר, זה צד תורני, נכון? אנחנו לא דנים עכשיו בצדדים התורניים, אבל זה ודאי תורה. הלאה רבותיי. אבל זה, על זה נאמר, אשר ואשר יוציאם ואשר יביאם. יוציאם ויביאם בעל כוחם, פה אין שום... שום התחשבות בסקר השבועי ביום שישי בעיתון. אבל אנחנו בכלי יקר בחלק השני, בפסקה השנייה. אבל על ההנהגה המדינית, בעמודה הימנית, בפסקה השנייה. אבל על ההנהגה המדינית, כלומר על ההנהגה החברתית, אבל על ההנהגה המדינית לתיקון המצב, אמר אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, לומר שבנחת ינעלם, ולא ילך עמהם בכפייה, כי בדברים שקשורים להנהגות חברתיות, מעשיות, שלא קשורות לדעת תורה, פה ודאי שהמנהיג צריך להיות קשוב לרצון הציבור. ודאי. דרך אגב, אני עכשיו נזכר תוך כדי דיבור, שהנציב הולך עם זה עוד צעד אחד יותר רחוק, והנציב אומר, פעם עסקנו בזה, שאפילו שלטון בישראל, היות ואחד מהצדדים היסודיים במערכת שלטונית, זה היכולת של המנהיג להוציא את העם למלחמה, או המחויבות של המנהיג להוציא את העם למלחמה. לכן אתה חייב שצורת השלטון תהיה צורת שלטון שמקובלת על האומה. ולכן, אומר הנציב, מוכיח מפשט הפסוקים, שיש שתי אפשרויות לשלטון בעם ישראל. יש אפשרות אחת לשלטון, שהיא שלטון מלוכני, שלטון מזרע בית דוד. ויש אפשרות שנייה של שלטון, שאנחנו קוראים לה היום דמוקרטיה. הוא קורא לזה שלטון העם ונבחריהם. ולכן, כי תבוא אל הארץ, ואמרת, שים עליי מלך. מה זה ואמרת? הרי התורה אחר כך אומרת, סום תשים עליך מלך, והרמב"ם פוסק להלכה שזאת מצוות עשה לשים מלך. אז אם סום תשים זה חובה, מצווה, אז מה זה ואמרת? אומר הנציב, יש מצווה להעמיד מלכות, אבל צורת המלכות, האופי של השלטון, תלוי בעם ישראל. אם העם רואה מסביבותיו הנהגה, נקרא לזה פוליטית, שהיא הנהגה של שלטון יחיד, והעם יתחבר לשלטון הזה, בסדר גמור, אבל אם לא, אז פה יש אפשרות לשלטון דמוקרטי. ודאי. לכן, זה מצווה למנות מלך, אבל השאלה מה נקרא מלכות, איזה אופי, איזה סגנון של מלכות יהיה. לכן התורה השאירה, אפילו לפי הנציב, גם לפי אברבנאל דרך אגב, התורה השאירה אפשרות לשלטון דמוקרטי בעם ישראל, כי אם יש שלטון, שמוציא את העם למלחמה, ואין העם אמון בו, העם לא יוצא למלחמה אחריו. העם לא... כשהמפקד יגיד, אחריי יסתער, קדימה יסתער, הוא לא יקום אחריו להסתער. אז איך אפשר להניק ככה מדינה? איך אפשר להניק ככה ציבור? אבל בין אם השלטון הוא מלוכני, או בין אם השלטון הוא דמוקרטי, זה ודאי חייב להיות על פי דעת תורה. ולכן המלך כותב לעצמו ספר תורה ותמיד יוצא איתו למלחמה או לכל דבר, לכל מקום. לכן צורת השלטון, סגנון השלטון, את זה התורה השאירה פתוח. אבל את התכנים של השלטון, זה לא פתוח. זה חד משמעי, זה תורה. ודאי. אין ספק. נחזור לכלי יקר. אבל על ההנהגה המדינית לתיקון המצב, אמר אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, לומר שבנחת ינעלם, ולא ילך עמהם בכפייה. וזה הדבר אשר לא שמח עליו, כי אם ידו אחת. איזה יופי. שתי ידיו, תקיפות. יד אחת, נחת. לכן כשהתורה אומרת, סליחה, ושמחת את ידיך עליו, על מה מדובר? תכף נראה, כלי יקר פה עושה סדר, אולי אני אקדים קצת את דבריו, כי זה פרט בתוך פרט. בואו רגע נסתכל בפסוק, בתחילת הפסוק של ושמחת את ידיך עליו. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רש"י אומר במקום, מה זה איש אשר רוח בו? איש שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כלומר, מנהיג בישראל צריך להיות קשוב באמת לרוח של כל אחד. כלל הרוחות הישראליות נמצאות בקרבו. באמת. ולכן באמת המלבים אומר, מה זה הביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי הרוחות לכל בשר? אומר המלבים במקום שם, זה, הכינוי הזה בא לומר שהקדוש ברוך הוא מתאים בין כל רוח לבשר, בין כל נשמה לאפר מן האדמה. כל צד רוחני לצד גשמי. אלוהי הרוחות, יש לקדוש ברוך הוא אפסנאות של רוחות, יש לקדוש ברוך הוא אפשר לומר אפסנאות של בשרים, והקדוש ברוך הוא מתאים בין רוח לבשר. כל אדם יש רוח שמתאימה לבשר. והמנהיג הוא צריך לכלול בקרבו את כל הרוחות. אבל זה ביחס למה מדברים? זה ביחס להנהגה החברתית. ולכן הוא מדייק הכלי יקר. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. כלומר, ביחס להנהגה החברתית שהמנהיג צריך לכלול בקרבו את כל הרוחות של האומה, ושמחת את ידך עליו, זה ביד אחת, זה בנחת, כי זה ההנהגה החברתית. אבל הפסוקים הבאים, ונתת מעודך עליו, על איזה עוד מדובר? פה מדובר כבר על עוד, על, על, על עוד אלוקי. למה נשמעו כל עדת ישראל ושאלו במשפט ההורים לי לפני השם על פי וצאו? פה מדובר כבר על הצד התורני. בצד התורני נאמר ויסמוך את ידיו עליו. איזה דיוק. החלק הראשון של הפסוקים עוסק בהנהגה החברתית, החלק השני של הפסוקים עוסק בהנהגה התורנית. לכן בהנהגה החברתית בנחת, יד אחת. בהנהגה התורנית בתקיפות, שתי ידיים. נחזור לכלי יקר. אבל על ההנהגה המדינית לתיקון המצב אמר אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. פה מוספת או מתווספת המילה לפניהם. לומר שבנחת ינעלה ולא ילך עמהם בכפייה. וזה הדבר אשר לא שמח עליו כי עם ידו אחת. לומר שבהנהגה זו, לפי שם כשעורפם ודרכם לבעת במנהיגיהם, על כן תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. והוא יצא ויבוא לפניהם והם אחריו ילכו מעצמם. בהקשבה, בהזדהות, בשייכות, ולא כמי שאוחז בידו ומוליכו בחזקת היד. כי בעניינים האלה, בתחומים האלה, אין צדדים של תורה. יש צדדים של הנהגת מדינה. בסדר. למשל, הרבה פעמים מי ששותף, מי שהיה שותף לקהילות, לבניית קהילה, אז הוא יודע שכשבונים קהילה, זכיתי להיות שותף לזה, אז אני מדבר מעובדות, כשבונים קהילה, אז יש שני יהודים, כמו שאמרנו, שלוש דעות. וצריך לעשות הפרדה ברורה בין הדברים שהם קשורים לערכים ולאידיאולוגיה ולתורה, לבין הדברים שהם קשורים להתנהלות של חברה, כמו כל התנהלות. כמובן גם בזה צריך בעדינות ובאהבה, כמו שאמרנו. אבל דברים שהם קשורים לתורה, וזה אמורה להיות דעת תורה. וזה אין שום, איך אומר הכלי יקר? כי חלק גבוה, מי יתיר? מי יתיר חלק גבוה? מהי מידת לפנים משורת הדין? הרי נאמר שלא נחרבה ירושלים, אלא שהלכו לפי מידת הדין. טוב, כאן אני לא רוצה להיכנס לסוגיה שלמה, אולי נעסוק בשבועות הקרובים, אבל הערה אחת אני חייב לומר. חז"ל במסכת יומא אומרים דבר משום מה לא ידוע. אנחנו רגילים לחשוב שבית ראשון חרב על שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואילו בית שני חרב על שנאת חינם. אומרת הגמרא מכאן ללמדך ששקולה שנאת חינם כשלוש עבירות חמורות. אבל יש בגמרא המשך. למה עוצרים שם? יש לגמרא הזו המשך. בהמשך הגמרא כתוב, וכי בבית שני לא הייתה שנאת חינם, לא היו שלוש עבירות. והגמרא מוכיחה מפסוקים. שגם שם הם שלוש עבירות. אלא, סליחה, אני לא מדייק, טעיתי. עוד פעם, אני חוזר, סליחה. בבית ראשון היו שלוש עבירות. בבית שני הייתה שנאת חינם, אני חוזר. שואלת הגמרא מפסוקים, וכי בבית ראשון לא הייתה שנאת חינם? והגמרא מוכיחה מפסוקים. גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. אז אם כן, בבית ראשון היו ארבע עבירות, אומרת הגמרא. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות ושנאת חינם. ובבית שני הייתה רק שנאת חינם. אומרת הגמרא, שני תירוצים. יש חילוק בין שנאת חינם בבית ראשון לשנאת חינם בבית שני. שנאת חינם, לפי התירוץ הראשון, שנאת חינם בבית ראשון הייתה שנאת חינם רק במנהיגות. במנהיגים הייתה שנאת חינם, בין ראשי הציבור. אבל בבית שני הייתה שנאת חינם בכל עם ישראל. תירוץ א', תירוץ ב', וזאת התשובה לאריאל מבטל. תירוץ שני, גם בבית ראשון וגם בבית שני הייתה שנאת חינם בכל הציבור. אלא, בבית ראשון הייתה שנאת חינם גלויה. בבית שני הייתה שנאת חינם בלב. שנאת חינם נסתרת. נו, אז אם כן יוצא ככה, לפי התירוץ השני. שבבית ראשון היו ארבעה דברים. הייתה עבודה זרה, היה גילוי עריות, היה שפיכות דמים, היה שנאת חינם בכל ישראל, זה היה גלוי. מישהו ששנא, פלוני ששנא אלמוני, כולם ידעו מזה. בבית שני, הייתה רק שנאת חינם בלב. בנסתר. שואלת הגמרא שם בגמרא, רגע, איזה מצב יותר חמור? לא ניכנס שם לכל הפלפול, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מסקנה, איך אומרת הגמרא? טובה ציפורנם של ראשונים, מקרסן של אחרונים. יש שתי אפשרויות איך אתה שונא או נלחם. אפשרות אחת שאתה נלחם עם ציפורניים ארוכות. הציפורניים, כשאתה רואה את הציפורניים של האויב, להבדיל אם זה גוי או להבדיל לפעפי הגדולות אם זה בתוך עם ישראל, כשאתה רואה את מי ששונא אותך והציפורניים שלו עם חודדות, אתה יודע שהוא שונא אותך. אז טובה הציפורניים של ראשונים, של בית ראשון, מאשר קרסן של אחרונים. בית שני זה היה בלב, זה היה נסתר, זה היה בתוך הקרס. ומסקנת הגמרא, שתי גרסאות שם בגמרא, עדיכם בירה, תנו עיניכם בבירה וכו', מסקנת הגמרא שהגלות הוכיח, כגודל החטא, גודל התיקון שנצרך לכם. אז אם 70 שנה הספיקו לתיקון חטא בית ראשון, ואנחנו מה נגיד היום, 2,000 שנה לא הספיקו לתיקון חטא בית שני, משמע, רבותיי, גבירותיי, דבר חמור עכשיו שאנחנו יכולים להגיד, ששנאת חינם נסתרת בלב של ישראל, היא יותר חמורה מעבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות ושנאת חינם גלויה. למה? כי אין מחלה יותר חמורה מצביעות. מה זה שנאת חינם בלב? צביעות. במילים שלנו כך אנחנו אומרים. אתה כלפי חוץ, לא תוכחה כברכה. אתה כלפי חוץ מתנהג כביכול כחבר, ומכלפי פנים אתה רע, אכזרי, מתנהג באכזריות. בית שני חרב לא בגלל שנאת חינם, זה טעות חמורה, לפי מסקנת הגמרא. בית שני לא חרב בגלל שנאת חינם, כי גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. בית שני חרב בגלל הצביעות שהייתה בשנאת חינם הזאת. זה פשט הגמרא. כך מסביר שם גם אמר עכשיו. זה פשט הסוגיה. מה אנחנו רואים? שכשלא מסכימים, כדאי לדבר. אפילו שלא מסכימים. דבר באהבה. הוא ימל בתוכך את אשר יהב יוכיח. אהבה בתוכך אינן סותרות אחת את השנייה. לכן בית שני לא חרב בגלל שנהגו כדין. בית שני חרב, בהקשר הזה, שלא נהגו כדין, כלומר שהיו צבועים, זה נקרא שלא נהגו כדין. וזה בית שני חרב. לכן התוכחה היא ודאי חובה. רק היא צריכה לעשות מתוך אהבה. ברור. האם הסוגיה שאיננה קשורה לתורה, האם אנו לא מאמין שכל דבר כדם קשר לתורה, בעל דעת תורה? יש דברים שקשורים לתורה, אבל איפה לתקוע כיכר ולשים רמזורים בכיכר או לא לשים, זה לא קשור לדעת תורה. זה קשור לשיקולים, איך נקרא את זה? תחבורתיים. תחבורתיים. יש דברים באומה שהם לא קשורים לסוגיית צורנית. האם לקנות למכון מאיר ספסלים או כיסאות? קשור לדעת תורה? לא. טוב, אז לא אמרנו שצריך לעשות אספת חברים על כל וילון שקונים במכון. אבל, לפני שקנו פה את השולחנות ואת הכיסאות, שאלו את התלמידים, הביאו כמה דוגמאות, מי שזוכר, מי שהיה פה. ישבו איזה חודש, חודשיים על הכיסאות, שאלו את האנשים היותר נוח, על פי זה החליטו מה קונים. מצוין. אבל האם הרב ביגון ישאל פה את התלמידים מה להגיד? בדרשות שלו. מה פתאום? באהבה ובאמונה הכל. אבל יש דעת תורה. על איזה כיסאות נשב, את זה נשאל את הציבור. ברור. אבל מה דעת תורה אומרת? שום פנים ואופן, אין כאן בכלל עמדה, אין כאן עמדה. הרב הוא לא פונקציה פה. הוא בכלל לא העניין. בואו נתקדם עוד טיפה בכלי יקר, כי השעה באמת קצת מתאחרת. ולכן, לפי שם, כשעורף הם ודרכם לבעד במנהיגיהם, על כן תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, והוא יצא ויבוא לפניהם, והם אחריו ילכו מעצמם, ולא כמי שאוחז בידו ומניחו בחזקת היד. ויכול להיות שלכך אמר משה ליהושע, איזה דיוק נפלא שם בסוף ספר דברים. מצד אחד, משה רבנו אמר ליהושע, כי אתה תבוא את העם הזה. תבוא. תף, בית, וו, א'. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, והקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, כי אתה תביא את בני ישראל. למה משה אומר תבוא, והקדוש ברוך הוא אומר תביא? מה ההבדל? אומר הכלי יקר, לפי דרכו, והקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, כי אתה תביא את בני ישראל. תביא, בעל כורחה משמע. תביא בכוח. ולא קשיה. כי משה היה מדבר מעניין ההנהגה המדינית, החברתית. ועליה אמר, כי אתה תבוא, אתה תבוא כחלק עם העם. לא כמנהיג, אלא גם אתה תבוא, אתה תבוא איתם ביחד. ועליה אמר, כי אתה תבוא את העם, את העם הזה. הכל לפי דעתם והצטן, כמו שפרש רשי במקומו. שם, בפסוקים בדברים. אבל הקדוש ברוך הוא לא דיבר על ההנהגה החברתית, הקדוש ברוך הוא דיבר על ההנהגה התורנית. אבל הקדוש ברוך הוא היה מזרזו על הנהגת התורה. ועליה אמר, כי אתה תביא. וכו' וכו'. טוב, יש כאן עוד כמה דיוקים, ואני חושב שהבנו את העיקרון. יוצא לפי זה. עכשיו נחזור לכותרת. המנהיגות התורנית והמדינית בישראל באה ללמדנו הרמב"ן, שבסוגיה הזאת, בפסוקים האלה, לפי דרכו של הרמב"ן, משה רבנו העביר ליהושע סמכות אחת. סמכות תורנית, דתית, הלכתית. וזה היה לעיניהם. ובעניין הזה היה חשוב שזה יהיה לעיניהם, כדי שזה יהיה ברור וחד משמעי שמשה רבנו מעביר את הסמכות ליהושע, ואיש בל יעיז להרים ידו מול יהושע. וזה היה חשוב מאוד וציווית אותו לעיניהם. הכלי יקר משלים את התמונה, ומדייק בפשט הפסוקים, אמנם זה לא הרמב"ן, אבל אולי חשוב להשלים את הכלי יקר הזה, שאם נדייק לפי פשט הפסוקים, משה רבנו העביר שתי הנהגות ליהושע בינו. את ההנהגה התורנית, כפי שאמר הרמב"ן, וזה היה לעיניהם, וזה חשוב שזה יהיה ברור וחד משמעי, ואת ההנהגה החברתית, וזה אולי לא חייב להיות דווקא לעיניהם, למרות שפי פשט הפסוקים פה זה לעיניהם, לפי הכלי יקר, הכלי יקר עושה כאן חשבון אחר, לא ניכנס לחשבון, וההנהגה החברתית הזאת, ודאי שפה צריך להיות קשוב לצרכים, להתלבטויות, לשייכות של החברה. אני רוצה כאן להעיר הערה חשובה. תרשו לי להגיד על הערה שהיא חשובה. הרבה פעמים, יכול להעיד על עצמי, אני נתקל בכל מיני התלבטויות של זוגות צעירים, הרבה פעמים זוגות צעירים, כן גם זוגות יותר מבוגרים. מה קורה כשיש אי הסכמות בין איש לאשתו? בכל מיני תחומים. אני חושב שאחד החילוקים שאנחנו צריכים לעשות, זה קודם כל החילוק הזה. על מה היא ההסכמה? אם מדובר על דבר שהוא דבר אידיאולוגי, שהוא דבר ערכי, שהוא דבר תורני, שהוא דבר הלכתי, אליו צריך להתייחס בכובד ראש וברצינות. ודאי. לא אמרנו שזה בתקיפות, כלומר כל אחד עכשיו מקופף את הידיים לבן הזוג, אבל זה ודאי דבר שצריך ברור נוקב ויסודי. אבל כשאנחנו מדברים על אי הסכמה, פעם פגשתי זוג שהם היו לביניהם מריבות, מכאן ועד מחרתיים, אני לא מגזים, זה פה סיפור אמיתי, איפה לתלות את התמונה בקיר? האם זה יהיה מעל המיטה? האם זה יהיה צמוד לחלון? האם זה יהיה בגובה שליש, חצי, בתקרה, מתחת הרצפה? איפה לתלות את התמונה? על זה היו מתבקשים. זה הטעם שלי? זה הטעם שלי? בינינו, העולם לא עומד איפה התמונה תהיה על הקיר. גם הקיר יכול להסתדר בלי תמונה. אבל פה, למה להיכנס לוויכוחים מיותרים? דרך אגב, סתם ככה אני אומר. בדברים האלה כדאי להשאיר את האחריות, בדרך כלל, לאגף הימני. לא, מהצד שלך זה שמאל, מהצד שלי זה ימין. מהצד שלו זה שמאל, מהצד שלי זה ימין. לא על כל דבר העולם עומד. אחת המריבות הכל כך מטופשות זה שחתן וכלה לפעמים מרגישים צורך ללכת לקנות את הסמלת כלה ביחד, או להחליט על הסמלת כלה ביחד. אם זה נכון או לא נכון, נעזור. אבל נגיד, אוקיי, הלכו ביחד. אז נכון שחשוב שתהיה נאה בעיני בעלה, ודאי חשוב מאוד. אבל זה גם עניין של הטעם האישי. ודרך אגב, גם לצד השני. נכון שאישה יותר משפיע על בעלה בנושאים האלה, אבל גם הבעל יש לו איזה משהו מזה אולי. האם יגדל שפם כזה או כזה? מה אתם תעבוד? מה אכפת לכם? אני אומר את זה ברצינות עכשיו. דברים שקשורים לבירורים אידיאולוגיים, משמעותיים, ערכיים, תורניים, אפילו נפקמות הלכתיות, בירורים כאלה צריכים להילקח בחשבון בצורה משמעותית. דברים שקשורים לעניינים יותר טכניים, מעשיים, חברתיים, נקרא להם. הדברים האלה לא צריכים לתפוס כל כך עמדה. ואם ברווקים עסקינן או ברווקות עסקינן, אז ודאי. אותה הדרכה שכשאני יוצא אחרי איזשהו פרק זמן, אז לעשות איזשהו דף ארוך עם איזה 80 ציפיות, ולעשות איזה 4 דרגות, מ-א' עד ד', ולעשות שם את ה-V או את ה-X, וכולי, נעזוב אם זה נכון או לא נכון, אבל למען דבר שכדאי לעשות את זה, כי זה יכול לברר מול העיניים. את מה שאתה יודע באופן מאורפל, אבל כשאתה רואה את זה מול העיניים זה יותר מסודר לך, נגיד שזה סוגיה בפני עצמה. גם את זה צריך לדרג. גם את זה צריך לדרג. תדרג את הדברים החשובים באמת. חשובים לך, אף אחד לא יתערב לך מה חשוב לך. יש דברים שאולי זה סתם הרגילים. סתם, סליחה שאני אומר, לפעמים נכנסות שטויות בראש, זה חשוב לי. חשוב לי שהבדיחות שלה יצחיקו אותי. טוב, תחפש מישהו אחר שיבדר אותך. גם בזה צריך לעשות שיקולי דעה. דברים שהם קשורים לתורה ולאידיאולוגיה, פה צריכה להיות לא תקיפות, אלא ברור, נוקב ויסודי. ובהנהגה זה צריך להיות תקיף וחד משמעי. בדברים שהם קשורים להנהגות חברתיות שבינו לבינה או בתוך החברה. פה יותר רגישות, יותר התחשבות, פחות למידה על הרגליים האחוריות. זה לא כל כך עקרוני. מה זה משנה באיזה רכב אתה נוסע? העיקר שאתה נוסע. על זה להתווכח. הולכים ביציאה, בפגישה הראשונה. איזה ארטיק את רוצה? פונץ' בננה. אבל אני דווקא אוהב וניל שוקולד. תחיל להתווכח. נשמע ילדותי, אבל בואו ניקח את הפונץ' בננה והווניל שוקולד ונעלה אותו. או נוריד אותו, לא יודע לקרוא לזה כמה רמות, ונגלה שאנחנו מתנהגים ככה. ברמה של הפונץ' בננה והבנין שוקולד. הרמב"ן הזה הוא רמב"ן עקרוני. וציווית אותו לעיניהם, משהו לעיניהם הוא חייב להיות ברור וחד משמעי. זה עניינים שקשורים לתורה. עניינים שקשורים להנהגות מעשיות, טכניות, חומריות, טבעיות, אנושיות, פה. יותר בנחת, יותר בעדינות, בלי לחץ. טוב, ואידך זיל גמור, בעזרת השם נזכה להנהגה שלמה.